הסוגיות המרכזיות של הספר.
אני מקווה שמחר כך נבין לי מה זה לשנם. נראה אם תחזיקו מעמד. אני כנראה שכן, כי אני ברן, אני חייב לך. אתם לא. אז נראה אם תחזיקו מעמד. טוב, ספר שמואל. אז אני רוצה לדבר קצת על הרקע של ספר שמואל. להבין את המטרה שלו, את הקונטקסט שלו, מה התפקיד שלו. בתנ"ך, בנביאים ראשונים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. אז בואו נתחיל עם הדברים פשוטים. ספר שמואל כמובן מונח על הסיום של ספר שופטים. ספר שופטים ממש מתבקש להגיע ממנו לספר שמואל. ואני מדבר בעיקר על הסוף של ספר שמואל שופטים. שני הסיפורים האחרונים של הספר. ארבע פעמים כתוב את המשפט. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ארבע פעמים מופיע המשפט הזה, פעמיים בסיפור של פסל מיכה, ופעמיים בסיפור של פילגש בגבעה. שני הסיפורים שחותמים את ספר שופטים. אתם יודעים, טוב, ספר שופטים, אנחנו לא לומדים אותו, אבל אתם יודעים, שני הסיפורים האלה כנראה הם בכלל מוקדמים לספר. בספר שופטים לא בנוי כרונולוגית. שני הסיפורים האלה של פילגש בגבעה ופסל מיכה, כדי שיהיו קדומים יותר, תחילת הספר. ספר שמואל משהו כמו איזה 200 שנה, ספר שופטים, איך 200 שנה. אבל שמו אותם בסוף הספר, כי הם מייצגים משהו, הם מייצגים סיכום של תקופה. אתה רוצה להבין לאיזה מצב הגענו בסוף ספר שופטים? תקרא את שני הסיפורים האלה. סיפור של פילגש בגבעה, וסיפור של פסל מיכה, ותבין את הרעיון. ותגיע בעצמך המסקנה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אז בקיצור, ממש בקצרה, זה לא נושא שלנו, אבל אני אגיד, רק אזכיר קצת, מה שתי התכונות שמתבטאות בשני הסיפורים האלה, פסל מיכה ופילגש בגבעה, למה הם חותמים את ספר שמואל? פסל מיכה מראה, איך נקרא לזה, נבוכות, איך נקרא לזה, בלבול גדול, וכל מה שקשור לעבודת השם. הוא סיפור ציני, הוא סיפור מוזר, כבר מתחילה שלו ציני. בן גונב מאים הכסף, יופי, עושים איזה פסל, אתה מרגיש משהו מוזר שם. כל הדמות של הפסל, כמו איזה חפץ, כן, לוקחים את האלוהים, בורים אותו, יוצרים אלוהים, שומרים עליו, אחרי זה גונבים אותו, ומאיימים. כל התייחסות לצד הרוחני, לצד של העבודה, עבודת השם, הכל מבולבל שם. מה זה, בונים ככה מקדש, איך שבני לוי, בני שבדן, ככה חוטפים את הפסל. כאילו הכל כל כך, איך אני אגיד, חומרי, לא מנהל נכונה. אווירה שכאילו, כל יחס לעבודת השם לא מובנת, לא ברורה. איך עובדים את השם? זה לא עבודה זרה במובן הרגיל שלה, זה לעבוד את השם, אבל איך עובדים את השם? ואיך משתחווים, ואיך בונים פסל, ומה התפקיד של הפסל? ואיך יוצרים אותו? זה מביא את זה לידי גיחוך. אתה מרגיש שיש תאייה גדולה מאוד בעבודת השם. תאייה גדולה מאוד. סליחה על ההשוואה, מה סליחה, אני לא רוצה לדבר של ספר שופטים, זה לא רוצה שלנו. כאילו, אם אתה רואה, אתה לא רוצה לדבר, אבל דברים לא ברורים. ככה לא עובדים את השם. אתה מרגיש לא בהירות, בחוסר בהירות. במסקנה שישר קופת של הראש, בימים ההם אין מלך בישראל, יש אשר בינם יעשה. כל אחד בונה לעצמו פסל, לוקח אותו לשם, חוטף את הכהן שלו, לוקח אנשים הופכים לכהנים. מה זה? יכול לסעשה את זה בעבודת השם. סיפור בגבעה הוא עוד יותר מזעזע, ואני חושב שהמשמעות שלו, החוויה שאנחנו חווים בתור מי שקורא את הספר הזה, סיפור משונה לחלוטין, מתחיל מאיזה סיפור זוגי בין הבעל הפילגש, ומסתיים במלחמת אחים נוראה ומחיקת שבט מישראל. כל מי שקורא את הספר, את הסיפור הזה מרגיש לא אכזריות, למרות שהוא הרבה אכזריות ומלחמה נוראה ועשרות אלפים נהרגים משני הצדדים, אלא מה קורה כאן, ריבונו של עולם, מה קורה פה? אתה מתחיל, אתה מרגיש מההתחלה חוסר סדר, חוסר סדר. הוא הולך לגבעה, מה עושים לאנשי הגבעה, ואיך הוא מגיב, ואיך הוא מגיב פילגש עוד לפני כן, ואיך הוא חותך אותה, ואיך הוא מגייס את ישראל. עכשיו, כולם פועלים וכולם רוצים להביא סדר. כולם רוצים להביא צדק. מי צודק? אנשי הגבעה? אנשי בנימין? או אנשי ישראל? אני אומר ככה בקודים, בסדר, כי זה לא נושא שאני עכשיו רוצה לדבר עליו, רק להביא את זה. באמת כולם רוצים לעשות טוב. אנשי ישראל צודקים? יש פה עיר שהיא עשתה כזה מעשה נבלה, צריך להשמיד אותה יחד עם כל מיני השבט. קצת שבנימין צודקים. מה זאת אומרת? ככה להשמיד, לפגוע באימי שלנו, תן לנו לטפל את זה, עניין פנימי שלנו, מה אתם מתערבים? כולם צודקים. וזה הרגלה לאורך כל הסיפור, שכולם צודקים. כולם צודקים, אבל התוצאה הנוראה היא מלחמת אחים עקובה מדם. וזורק מעצמו התחושה, בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה, אז כל אחד עושה מה שהוא חושב. ויש פה, אין פה רעים וטובים. אין פה רשעים ומושחתים. יש פה אנשים שמחפשים מה נכון לעשות, אבל כל אחד חושב ככה, הוא חושב אחרת, וכשרצונות מתנגשים, וכשדעות מתנגשות, אז מוביל לשפיכות דמים. חייבים מלך. אז אתה מסיים את ספר שופטים, את תקופת שופטים, מסיים בתחושה, חסר אוויר, חייבים, חייבים מלך. שעושה סדר, גם בצד המנהלתי, הניהולי של המדינה, של העם, וגם בצד הרוחני. מה קורה כאן? הכל מפוזר, הכל מפורד, הכל לא ברור. חוסר הבהירות זורק למלך, כן.
חייב להגיד שמלך זה היה הפתרון הנכון ולא משהו אחר?
זה התחושה של העם. וזה גם הפתרון. כי כשיהיה מלך אז הכל ייפטר. אנחנו נראה שכשיהיה מלך הכל ייפטר. אבל זה התחושה של הספר, שאתה יוצא ממנו ותחושה, חכי כבר המלך, חכי כבר. ספר שומן נתחיל עם, עם ההרגשה הזאת. הוא המשך ישיר של ספר שופטים, בהקשר הזה. ואתה רואה ממנו בסיפור הראשון של ספר שמואל, כל הסיפור של חנה, חנה ושמואל, אתה מרגיש שזאת האווירה, צריך מלך, צריך מלך. איפה רואים את זה? בשתי נקודות קטנות, אני אגיד אותם רק בקיצור עכשיו, כי אני רוצה לגלות כאן הרקע. הציפייה למלך. רואים את זה, קודם כל, תפתחו אותי ביחד, אנחנו נקפוץ קצת פסוקים מפה ולשם. רואים את זה קודם כל בתפילת חנה. למה חנה רוצה בן? ולמה חנה מקדישה אותו לשמיים? למה חנה רוצה בן? כי כל אמא רוצה בן. נו, אז למה מקדישה אותו לשמיים? ולמה מקדישה אותו לשמיים? כלומר, למשכן, שיהיה בחברה טובה. זה לא מספיק. חנה מסבירה למה היא רוצה. שתראו שזה האווירה של כל הסיפור. בלי זה קשה מאוד להבין את הסיפור עצמו. חנה בתפילה שלה, אחרי שכבר נולד שמואל, והיא מעלה אותו למשכן. פרק ב', תפילה מאוד מיוחדת. אנחנו לא נתעכב עליה עכשיו, אני אקרא רק את הסוף שלה. הרעיון שלה זה, הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל בצורה נכונה ובצורה ישרה. הוא יודע מה הוא עושה. ואז הפסוק האחרון שלה של השירה, השם יחת ומריביו, עליו בשמיים ירעם, השם ידין אפסי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. השם יודע מה הוא עושה, הוא יודע להעשיר את העניים ולהשפיל את העשירים, הוא יודע לסדר את העולם, עד סבעים בלחם נזכר ורעבים חדלו, הוא מנהל את עולם נכון, הוא מוביל אותו לקראת מה שהוא רוצה שיקרה. מה? השם יחת ומריביו, עליו בשמיים ירעם, השם רועם על, 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 על האויבים שלו ומסתלקים, השם ידין אפסי ארץ, השם שופט, דן, מנהל את כל העולם, ומה הוא יעשה? ויתן עוז למלכו, והוא יביא לנו סוף סוף את המלך. וירם קרן משיחו, סוף סוף יביא לנו את המשיח, משיח השם, את המלך. זה הסיום של התפילה של חנה, וזה כל המניע שלה. יהיה פה מלך, יהיה פה מלך, בסוף יהיה מלך. ואני מאוד רוצה ששמואל יהיה קשור לזה. איך שמואל יהיה קשור לזה? מה הקשר? שמואל במשכן, מלך בארמון. מה הקשר? אז בואו נראה את הנקודה השנייה שקשורה לזה, וזה העונש של אלי. כן? אני ממש תופס פה נקודות קטנות מהסיפור הראשון, אנחנו ממש לא לומדים אותו עכשיו, אני רק רוצה לשטוף את הנקודות הבסיסיות האלה. מה העונש הכבד של בית אלי? שמואל מגיע למשכן ונער חגור אפוד בד, והוא כולו צדיקות ותמימות, ומולו חופנים בפנחס, ואלי שלא מוחה בהם, והכל תקוף שם ומושחת, עד שמגיע איש האלוהים, בפרק ב' פסוק כ"ז. ויבוא איש האלוהים אל אלי ואומר לו, כה אמר השם, אני לא נגלתי אל בית אביך, ביותם ממצרים ופרעה, וכו' וכו' וכו'. פסוק למד, לכן נאום השם אלוהי ישראל, אמר, אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם, ואתה נאום השם, חלילה לי, כי מכבדי יכבד ובוזי יקר. הנה הם באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מיות זקן בביתך. ובתת צמאון וכל אשר יטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. איש לא אחיד לך ממזבחי, לכלות עיניך, ולהדיב את נפשיך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. יש פה כמה אנשים שמשולבים אחד לשני, ולא נדבר עליהם עכשיו. וזה לכאות אשר יבוא בני השם בניך, לכותים ופנחס, ביום אחד עם שניהם. והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. אותך אני זורק מהכהונה הגדולה. אתה תמשיך להיות כהן, כדי כל פעם להתחנן לכהנים שיתנו לך. אבל אתה לא תהיה יותר כהן גדול, אני זורק את המשפחה שלך, אתה שושה את השושה שלך מהכהונה הגדולה, ואני אקים לי כהן נאמן, כהן גדול נאמן, שמה איתו? שיתהלך לפני משיחי כל הימים. הציפייה הגדולה של הכהן הגדול זה מה? להתהלך לפני משיח השם. להיות הכהן שמלווה את המלכות. זה המשיח, המעמד של הכהונה בישראל. הכהונה שמלווה את המלכות. דבר השם שמלווה את דבר המלך. לשם חושרים, לשם חותרים, לשם כולם מצפים. העונש שלך יש, אתה לא תזכה לזה. מישהו אחר יזכה לזה. יהיה כהן אחר, שהוא זה שילך לפני משיחי. אומר אותך, נה, הנה, הנה הכהן השני. הנה הכהן שיעשה את זה. הכהן בא, כן, לא משפט, לא משפט לוי. אבל מי שימנה את המלך, מי שיצעין את הכל, זה יהיה הבן שלו. אז חנה רוצה בן, ומגדישה אותו לשמיים, כי הוא אומרת, אני רוצה שהבן שלי ייקח חלק בתפקיד הגדול הזה, בציפייה הגדולה שכל העם מצפה למלך. סוף סוף מלך. שמואל יעשה את התפקיד הזה, שמואל ימשך את המלך. שני המלכים.
שמואל כהן?
לא, זה לא... יהיה כהן גדול אחר. משפחה אחרת. זה בסוף ספר שמואל. ספר מלכים כבר בעצם, כבר שנציא את צדוק, וניקח את יזית יפתה ונשים את צדוק, כדי להגשים את דבר השם על אלי. אז יהיה כהן גדול אחר. אבל שמואל הוא זה שילווה את כל זה. הוא יזכה ללוות את כל זה. וחנה, בעשייה שלה, זה לשם מכוון. אני רוצה שהבן שלי יהיה שותף בסוף סוף מלך הזה. הציפייה הגדולה, להגשים את הציפייה של כל העם בסוף מלך. טוב, כל זה רק הרקע שעליו צומח ספר שופטים, ספר שמואל. העם מבין שבלי מלך הכל מתפרק כאן. רוחנית, מדינית, בסדר מלחמה, פילגש בגבעה, הכל מתפרק וצמאים למלך שיעשה סוף סוף סוף. וחנה מתפלאת לבן הזה, ואלי נענש שהוא לא יהיה שותף בתהליך הזה. המלך, המלך, כל העם מחכה למלך. כל העם, חוץ משניים. פה אנחנו מתחילים כבר סוף סוף את הדיון שלנו. שניים, מי לא מצפה למלך? שמואל. נכון? כשיבוא אליו העם ויבקש מלך, שמואל נפגע מאוד. בואו נקרא קצת הפסוקים האלה. שמואל א', פרק ח'. פסוק ד'. אפשר להתחיל מההתחלה, אבל לא משנה. פסוק ד'. והתקבצו כל זקני ישראל ועברו את שמואל הרמתה, ועברו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה שים לנו מלך, לשותנו ככל לגויים. וירא דבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל לשם. שמואל רואה את זה בתור משהו נורא ואי. מה? אני לא מבין. כולנו מחכים למלך הזה. מסוף שופטים. בימים ההם אין מלך בישראל, איש אשר בעיניו יעשה. איפה המלך שיושיע אותנו סוף סוף, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו? שמואל רע בעיניו מאוד. זה האחד שכשזה מפריע. מי השני?
קדוש ברוך.
קדוש ברוך. גם לא רוצה מזה. ויאמר השם לשמואל, תשמע בכל העם, לכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. כי כל המעשים אשר עשו מיום הולדתי אותם ממצרים עד היום הזה, ויעזבוני ועבדו לו עם אחרים, כן הם העושים גם לך, ואתה שמע בכל העם. אחרי אתה באמת גדם של המלך, השם הוא לכם. אז כולם רוצים מלך, כולם מצפים למלך, ושניים לא רוצים. שמואל והקדוש ברוך הוא לא רוצים מלך. מה קרה? למה? אני חושב ששאלת המלך היא שאלה מאוד יסודית בלהבין, אני חושב את כל ספר שמואל, כי זה הרקע של כל הספר. זה אולי המשמעות של כל הספר. ופה נפתח את השאלה הגדולה והענקית, שכל הפרשנים מאז ועד היום עוסקים בשאלה, למה שמואל והקדוש ברוך הוא מתנגדים למלך? סתם תשים עליך מלך, מצווה בספר דברים. ואלף אחד הסברים ותירוצים. ואני חושב שצריך לשנות את הפרספקטיבה, כדי להתמודד בשאלה הזאת. כי אנחנו בדרך כלל, כששאלה למה שמואל מתנגד למלך, כלומר יודעים את פרק ח' בספר שמואל, ומתמקדים בפסוקים כאן, אז אנחנו עושים איזו נקודה, איזו תשובה נקודתית. כי העם לא ביקש כמו שצריך. כי העם אמר ככל הגויים. כי הוא אמר, אנחנו עושים פה איזה בעיות דקות כאלה, מה הבעיה עם הבקשה, כאילו שזה בעיה נקודתית. זה קצת להתעלם מכל הרקע. כן, זה כמו שנגיד, יגידו לנו שמה, בגץ פסל את דרי. אז אם מגיע פה איזה חייזר שעכשיו נוחת פתאום להגיד למה בגץ פסל את דרי, טוב, כנראה שדרי זה בעייתי ויש איזה בעיה משפטית וכן, זה בעיה. מה, אתה לא מבין? יש פה רקע אדיר לכל הסיפור הזה. זה שס מול שלטון, שלטון, שלטון בגץ. זה כבר עשרות שנים, זה משהו שלם, זה לא עכשיו נקודתי הבעיה אם כן דרי השם או לא השם. למה לא מלך? כי הם לא ביקשו יפה, כי הם ביקשו לא בדיוק פשעת. זה כל הרגע פה. זו שאלה הרבה יותר רחבה על המלך כאן. זה לא נכון להצטמצם פרק רב בשביל לפתור את השאלה הזאת. זו שאלה מספיק מהותית לכל הספר. למשל, לתת לתשובה נקודתית. אז אני רוצה להבין למה הקדוש ברוך הוא מתנגד למלך, ומה בדיוק הסיפור, ומלך מתוך זה נבין מה המשמעות של כל ספר שופטים. זה ספר שמואל. שזה, אני צריך קצת לעשות סקירה של איפה אנחנו נמצאים פה עכשיו. בספר נביאים ראשונים. אני רוצה לדבר רגע אחד על הבור של ספר שופטים. נעשה את זה ככה. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. ככה, משהו כזה. בסדר? ואני רוצה לדבר רגע אחד על הבור הזה כאן. מה אני קורא להגיד בור? ספר שופטים הוא ספר שהוא כולו חור. חור בהיסטוריה של עם ישראל. תקופה מאוד ארוכה, כמה מאות שנים, אנחנו יודעים בדיוק. אבל ספר שכולו לא אמור לקרות בכלל. לא אמור בכלל איך הגענו למצב של ספר. למה? בשביל זה אני רוצה לחזור רגע אחד, אנחנו דיברנו כאן על החיבור שבין שופטים לשמואל, אני רוצה עכשיו לחזור רגע אחד לתחילת ספר שופטים, ולהבין רגע אחד את הבעיה שעל גבי זה צומח ספר שופטים, שעל גביו צומח ספר שמואל. תהיתי מדי? בואו נפתח ספר שופטים בהתחלה. אנחנו עושים פה קצת איזו סקירה היסטורית רחבה מאוד, אבל זה חשוב שיבין את הרקע של כל הספר. אז אני קצת מתפרס. איך מתחיל ספר שופטים? אנחנו נקרא כמה פסוקים ספר שופטים, וזה את הקשר הכללי. וואי, בזמן. טוב. וילך ימות יהושע. וישאלו בני ישראל בהשם למור, מי עלינו לכנעני בתחילה ילחם בו? ואומר השם יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ואומר יהודה שמעון אחיו, עלי איתי בגורלי, ונחמה בהכנעני, והלכתי גם אני בגורליך, ואיך אותו שמעון, איזה יופי, יהושע כבר מת, עוד לא כבשו את כל השטחים, כל הארץ, עדיין יש נשאר הרבה מהארץ לכבוש אותה, מראשון, השם מורה, יש פה ההנחה של הקדוש ברוך הוא, שבט יהודה, ושבט יהודה הולך עם שמעון, וכובשים ביחד, ומרחיבים את הנחלה, ומקיימים את דבר השם, והכל מצוין. פסוק ח', וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותם, ויכו לפי חרב ואת העיר שלחו באש. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני, יושב ההר, והנגב, והשפלה. וילך יהודה לכנעני יושב בחברון, יושב בחברון וכו' וכו', כובשים, מרחיבים, ממש אידיאלי. זה יהודה, גם בני יוסף הם בסדר, פסוק כ"ב. ויעלו בני יוסף גם הם, בית אל, והשם עמם. ויתירו בית יוסף בבית אל, ושם אלפי נמלוז, וירושלים איש יוצא מן העיר, וכובשים את בית אל. כל הכבוד. אז יש לנו את יהודה, שמעון, וגם שבטי בני יוסף, שגם כובשים. וזה נהדר. עכשיו מתחיל כל הלא. כל הבעיות. פסוק כ"ז. ולא הוריש מנשה את בית שאן ובנותיה, ואת תענך ובנותיה, ואת יושבי דור ובנותיה, ואת יושבי יבליעם ובנותיה, ואת יושבי מגידו ובנותיה, ויהיו אלה כנעני לשבת בארץ הזאת. ריק יחזק ישראל, ועשה מתקנים מאס ראש, וראש לא ראשון. פסוק כ"ט. אפרים לא הוריש את הכנעני אשר בגזר, וישב הכנעני בקיבור בגזר. פסוק ל"ה. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון, ויושבי נהלול, וישב הכנעני בקיבור אלמס. אשר לא הוריש את יושבי עמו, ואת יושבי צידון, ואת אחלה, ואת אכזיב, ואת חלבה, ואת אפיק, ואת רחוב, וישב אשר בקרב הכנעני, יושבי הארץ כלא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש, ואת יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני, יושבי הארץ, וישב בית שמש, ובית ענת, ולמס. ואיל חצו אמוריד בני דן הערה, כי לא נתנו לרד העמק, ואיל אמוריד לשבת בהחרס, באילון שלבין, ותכבד לבסף מלמס, וגבול האמורים ממעלה הקרבים, מהסלע ומעלה. כתב שופטים מתחיל עם הבעיה שלא כובשים. עוד שנעשה להבין איפה זה מגיע. לא מורישים. התחלנו מהחלק הטוב, יהודה, יוסף, אבל מאוד מהר שאר ששופטים, אתה רואה, הם לא הורישו פה, והם לא הורישו פה, ולא הורישו שם. ואז מגיע מלאך השם אל הבוכים, ופה הוא מתחיל להסביר לנו מה קורה. אני רוצה לקרוא את הפסוקים האלה, כי זה לא חשובים. והיה מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ שנשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תקצון, ולא שמעתם בקולים, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך השם את הדברים האלה, כל בני ישראל, ויסעו עם את כולם, ויבכו. ויקראו שם מקום הרוחים, ויזבחו שם להשם. שני הפרקים האלה, א' וב' עד כאן, הם הרקע של ספר שופטים. בסדר? אחרי זה מתחיל ספר, אחרי זה בעצם מתחיל ספר שופטים. בספר שופטים, מפרק ב' פסוק ו', מתחיל, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל לשלח עלתו. זה תופר אותנו לסוף יהושע. כאילו, א' והתחלה של ב', הם כאילו זה הקדמה, לקראת ספר שופטים. המלאך והבוכים. מה הוא מאשים את עם ישראל? מה הוא מאשים אותם? תראו, העליתי אתכם ממצרים, הבאתי אתכם לארץ, ואמרתי לכם, אל תכרתו ברית עם יושבי הארץ. אתם רוצים את הברית איתי? אני רוצה שאני לא אפר את בריתי איתכם לעולם, אתם אל תכרתו ברית עם יושבי הארץ. ולא עשיתם את זה. קראתם ברית ליושבי הארץ.
למה ליהודה כן עליו אדם, יהודה שמעון ויוסף? כן עליו אדם לכבוש. מה קרה כאילו באמצע שבגלל פתאום כתוצאה מה...
למה הם כן הצליחו?
כן.
הם בסדר, אין לנו ביקורת עליהם. הביקורת על כל שעה שפני ישראל, שכרתו ברית עם כל יושבי הארץ.
זה לא שהם
הצליחו,
הם לא רצו.
עכשיו אני אומר אותך. כן, לא שישהו עצר באדם. להפך, אם היו כובשים, היה הכל בסדר. אבל לא כבשתם, וקראתם ברית. תראו, הפרק א' מדבר על כיבושים, לא כבשנו. פרק מדבר על ברית עם יושבי הארץ. בסדר, אבל זו אותה טענה, או שאני נסגור אותה עם עוד נקודה אחת. אומר המלאך לעם ישראל הבוכים, אתם פספסתם את הנקודה, איבדתם את המשימה שלכם, לא עמדתם במשימה. קראתם ברית ליושבי הארץ, ולכן אני עוזב אתכם.
זה התחיל כבר בתקופת יהושע? שלא הרשו?
לא, כנראה שלא. כי עוד שנחזור ליהושע, אתם יודעים, נחזור עכשיו ליהושע. נגיד בעל פה. כי כשיהושע זקן, והוא לא הספיק לכבוש את כל הארץ, אני אקרא כמה פסוקים, פרק יהושע, פרק י"ג, שאומר לו, וישוע זקן בא בימים, והוא אומר לה' אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. אומר השם לי, ראשון, תקשיב, אתה כבר סיימת את התפקיד שלך, מה לעשות, אבל צריך לכבוש הרבה מאוד הארץ. תחלק את הארץ לנחלות, ושכולם יכבשו אותה. עוד שאני אדבר בדיוק מה התפספס שם, זה הנקודה שאני חותר אליה. תחלק את הארץ לנחלות, כל אחד יקבל את הנחלה, שכל אחד יכבוש אותה. וישוע נפטר מן העולם. אבל משה משימה לעם ישראל, כל אחד בגזרה שלו כובש את השטח. אבל הם לא הורישו, והם לא הורישו, והם לא הורישו, והם לא הורישו, ולא עמדנו במסיבה. המלאך בא ואומר, לא רק זה, גם קראתם ברית ליושב בארץ. אבל לא רק שלא כבשתם, אלא גם כי הם יצרו קשרים כבר בין, בין הכנענים לישראלים, וזה להפר את הברית עם השם. ופה משהו מתפספס, עוד שנייה נפענח את זה יותר, אני מתחיל את הסוף מידע.
הבעיה בעצם הברית?
עוד שנייה, הנה זה דבר אני רוצה להסביר את זה רגע אחד, ראינו פה שני דברים. לא כבשו את הארץ, כרתו ברית עם יושבי הארץ, ויש עוד בעיה שלישית, שעליה ידבר שמואל. אני קראתי את הפסוקים האלה בבוכים, כי אני רוצה לומר שזה אותם פסוקים בדיוק, ששמואל יגיד, כשישאלו אותו על המלך. כשיסביר לעם ישראל, למה יש לו ביקורת על עם ישראל, למה אתם מבקשים מלך, הוא יגיד אותם מילים שאמר מלאך לבוכים לעם ישראל. תפתחו איתי ביחד, שוב, של ספר שמואל, לפרק, בפרק י' פסוק י' ז' תראו שזה אותם מילים כמו שאמר המלאך לאנשים בבוכים זה 200 שנה קודם אבל אותם מילים פרק י' פסוק י' ז' ויצעק שמואל את העם אל השם במצפה ויאמר בני ישראל כה אמר השם אלוהי ישראל אנוכי ילד אתכם ממצרים את ישראל ממצרים ואציל אתכם מיד המצרים ומיד כל המלאכות הלחוצים אתכם ואתם היום מעשתם את אלוהיכם אשר מושיע לכם מכל צרותיכם, מכל רעותיכם וצרותיכם. ותאמרו לו, כי מהר תשים עלינו. תשמע את הביטוי. הוצאתי אתכם ממצרים, הצלתי אתכם מכל האויבים, עכשיו אתם חטאתם שביקשתם מלך. כך אמר גם המלאך. אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ שהשבעתי לאבותיכם, ואמר לא אפר את בריתי מעולם, ואתם לא תכרתו ברית יושבי הארץ, ולא שמעתם מקולי מה זאת עשיתם. יותר מפורש יגיד את זה גם אחר כך, בסוף ימיו, בפרק י"ב. פרק י' ב', אני מדלג קצת, אבל אתם מצליחים לעקוב, אני מקווה. פרק י' ב', פסוק ו', אני מצליחים לעקוב או שאני מרץ מהר ידיים?
כן.
טוב, פרק י' ב', פסוק ו', ויאמר שמואל אל העם, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, אשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ואתה התייצבו וישבתה איתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה אתכם לתפות עליכם. הוא חוזר שוב באותו תיאור היסטורי. כאשר בא יעקב מצרים, ויזקוב אותכם אל השם, וישלח השם שבט משה ואת אהרון ורצו את אבותיכם ממצרים. ברשימו במקום הזה. וישכחו את השם אלוהים, ואמכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, ויד פלישתים ביד מלך מואב ויחמו בם. ויזכו אל השם, ויאמרו חטאנו כחטאנו את השם, ונעבוד את הבעלים את העשתרות, ואתה הצילנו מיד אויבינו מעבדך. וישלח השם את ירובעל ואת בנן ותפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ותראו כדי חשמי נעמוד מעליכם, ותאמרו לי, לא, כי מלך ימלוך עלינו, והשם אלוהיכם מלככם. אומר שמואל, תראו, את אותה בעיה היסטורית, מיציאת מצרים ועד היום, השם איתכם, הוציאו אתכם מצרים, מגן עליכם, ואתם שוב חוטאים. כן, אותו סקירה היסטורית שאמר המלאך בבוכים, השם הוציאו אתכם מצרים, מגן עליכם, ואתם לא שמעתם בקול. האמת שכבר השם רמז את זה במילים קצרות לשמואל, כבר בהתחלה, בסיכוי שקראנו מקודם. כששמואל כועס על זה שמבקשים מלך, אומר לו השם, ואומר השם שמואל שמעה בכל העם וכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מה עשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהן, ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם עושים גם לך. כלומר, אני רוצה לראות את הרצף ההיסטורי. גם שמואל, גם המלאך והבוכים, וגם השם, מאשים את עם ישראל, שמאז מצב מצרים ועד עכשיו, אתם לא עושים את ישראל. כשאנחנו מדגישים את הרצף ההיסטורי, זה לא רק שאתם חוטאים המון, לא יום ולא יומם, אתם חוטאים המון שנים. זה בא להגיד, יש פה זה מהלך היסטורי, שהתחלת אותו ביציאת מצרים, הביא אתכם לארץ, ואתם הרסתם את הכל. הרסתם את הכל. כך אומר המלאך בבוכים, כך אומר שמואל האב, וכך אומר השם לשמואל. יש פה מהלך שמתחיל מציאת מצרים, מגיע לספר יהושע והוא נהרס. למה? כי חטאתם בשלושה דברים. תחילת ספר שופטים מדבר על זה שלא כבשתם. המלאך בבוכים מדבר על זה שאתם קראתם ברית עם יושבי הארץ, ושמואל מדבר על זה שעזבתם את השם. שלושה חטאים מאוד מאוד דומים, מאוד דומים. לא כבשתם, קראתם ברית עם יושב הארץ, עזבתם את השם. אם תרצו, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל. בסדר? המשולש הקדוש. זה הולך ביחד. אם אתם לא כובשים, אז אתם קורטים ברית. אם אתם קורטים ברית עם יושבי הארץ, קשרים מדיניים, אז אתם גם לומדים מהם את העבודה הזרה שם. או להפך, אני לא יודע מה גרם למה, מה הביצה ומה התרנגולת. אולי התחלתי לעבוד את העבודה זרה שלהם, ובעקבות זה קראתם ברית איתם, ובעקבות זה גם לא כבשתם אותם. אני לא יודע מה גרם למה, שלושה דברים קורים ביחד. לא כבשתם את הארץ, קראתם ברית עם יושבי הארץ, ועזרתם את השם. זה המאפיין של התקופה. זה מאפיין של ספר יהושע. והנה עכשיו אנחנו מגיעים עכשיו סוף לבור שהתכוונתי אליו. יהושע כובש את הארץ. נכנסים לארץ, כובשים את הארץ, וכמעט כובש את הכל, אבל הוא כבר זקן. והוא מחלק את הארץ לנחלות, והוא אומר, תמשיכו את המשימה שלי. תמשיכו את המשימה. לכבוש את הארץ, ולא שנייה נראה מה. תסיימו את המשימה. אבל כשמגיעים לספר שופטים, הכל נתקע. הכל יורד, הכל קורס. כן, המשימה האדירה הזאת, לכבוש את הארץ, לא לחיות בלי יושב בארץ, ולבוא את השם, הכל קורס פת אחת. ותורה שלאט לאט עם ישראל שוקע בתוך הנחלות שלו. עכשיו את הארץ לנחלות כשיכבשו אותם, כשנגשמים את המשימה שיהושע לא סיים אותה. אבל הכל קרה, שחיית את הארץ לנחלות, ואתה מתחיל להרגיש שהכל מתחיל להתמסמס. נפתלי גרים להם בנחלה שלהם, ואשר בנחלה שלהם, וכל אחד במקום אחר, וכבר לא מורשים את הארץ, וכבר מתחילים ליצור קשרים יושבי הארץ, וכבר מתחילים לעזוב את השם ולעבוד כל מיני אלילים. אתה מתחיל להרגיש שהכל מתמסמס, הכל קורס. אף אחד לא בא באיזה יוזמר, ככה, כאילו, יוזמה שלילית, כאילו לעזוב את השם, בוא לפרוק עול. זה לא קרה. כשהתחלקנו לנחלות, התחלקנו משפטים, אז כל אחד מתמסס במקום שלו, וכל אחד עם ההתמודדויות שלו, וכל אחד עם הכנענים שלו, כל אחד עם הערבים שלו, ולאט לאט נוצרים קשרים, והכל מתחיל להתמסמס. המשימה הגדולה של יהושע הולכת לקרוס. ספר השופטים הוא בעצם האכזבה הגדולה מסוף יהושע. הוא בור, הוא לא אמור לקרות. מה כן היה אמור לקרות? חזרנו לנו רבי נדרים, שאלמלא חטאו ישראל, הייתה להם רק חמישה חומשי תורה בספר יהושע. ואז מה קורה? ספר יהושע הרי מה? חושבים את הארץ, אז מה? מה הכוונה? מה הכוונה? חמישה חומשי תורה בספר יהושע, ו... ולא שופטים. לא ספר שופטים. אם מלא חטאו ישראל. לא כתוב איזה חטא, אבל אני חושב שהכוונה לחלק הזה. אלמלא חטאו ישראל, מה היה קורה? אני אגיד לכם מה היה קורה. היינו כורשים את הארץ, את כל הארץ, מגשימים, משלימים את המשימה שעשה יהושע, ואז מה עושים? ואז מוליכים מלך. זה המהלך הטבעי שאמור להיות. כובשים את הארץ, מיישבים אותה, לא כותבים ברית יושב הארץ, הם מביאים אותה מפה, והם מקימים מלך. זה מה שהיה אמור להיות. אבל כל זה קרס לתקופת שופטים. שהכל נפל על הבור הזה שאין, שהכל מתמסמס. כל המשימה האלוהית הגדולה הזאת, הכל נפל. זה המסר של המלאך ברוכים, זה מה שאומר שמואל. ועכשיו שמגיעים לסוף ספר של שופטים, ומגיעים פה, אנחנו נמצאים פה, לא כאן כמו שציירתי, נמצאים פה, ורואים שהכל מתפרק. ורואים את סיפור פסל מיכה, שהוא מאיר ואור נלעג את כל הסיפור של עבודת השם. ורואים את סיפור פגש בגבעה, שבצורה צינית מחרידה, מראה מה בלגן המדינה במדינה. אז אתה רוצה מלך, אז כולם רוצים מלך. אבל ברור שהמלך הזה, זה לא המלך הזה. המלך שהעם רוצה זה משהו אחר לגמרי. זה מלך שיפתור את הבעיות. שיאחר אותנו מחדש, שידאג לעשות סדר, אל תריבו, בוא אני אשפוט אתכם, אני אשרה. מלך שיפתור בעיות. זה המלך שחשבנו עליו, זה מה שציפינו עליו, מה קשור בכלל? לא זה המלך של יהושע. לא זה המלך שציפינו עליו, אם מלא את הנפילה על דבר הזה. זה מלך שבא יפתור בעיות. למה שמואל מתנגד למלך הזה? כי זה לא שייך עכשיו מלך. זה מלך פוליטי. זה מה שכל התפקיד שלו זה לפתור סכסוכים, לעזור לנו להתנהל, כי כשאנחנו בבלגן ויש אנרכיה, אז הכל מרכב והכל מתמסמס. אבל אתה יודע מה אומר שאני ציפיתי שיהיה? אחרי יהושע, אחרי שנכבוש את כל הארץ, ולא ניפול לבור של ספר שופטים. וואו, זה מלך אחר לגמרי. תפקיד אחר לגמרי. הוא לא עוסק בפתירת סכסוכים. הוא גם שופט, גם מנהל, אבל זה החלק הקטן שלו. זה המחלקה הנמוכה של הארמון. זה מלך אחר לגמרי. זה מלך שלוקח את כל ההצלחות של יהושע, של כיבוש הארץ, של הקמת המדינה, בצורה חזקה ויציבה, ומרים אותה לכיוון גבוה יותר. זה מלך שמרים את העם, לא פותר בעיות שלה. זה מלכים מסוג אחרי תפקיד אחר של מלך. ברור שגם שמור יכולים על מלך. אבל לא המלך הזה. לא שייך עכשיו מלך. נקים עכשיו מלך, זה, 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 זה תחליף זול של מה שאנחנו רוצים באמת. אנחנו רוצים מלך שיש לו תפקיד הרבה יותר גבוה. אתם יודעים, אני רוצה להגיד, שני מלכים שונים לגמרי. שני מלכים שונים לגמרי. ולכן כשנופלים מסוף ספר שופטים ופה מבקשים מלך, שמואל כועס על זה מאוד. גם השם כועס, אומר, תשמע, זה אותו מהלך. זה לא המלך שחיפשתי כל הזמן. אתה שואל, כאילו יש ספירה, איך שמואל מתנגד למלך, כתוב בתורה, אז לא תשימה לך מלך. אבל המלך שאתה דיברה עליו, זה לא המלך ששמואל מדבר עליו. שאנחנו מדברים עליו כשהם מבקשים משמואל. מלך, זה משהו אחר לגמרי. וזה כישלון, לא נכון לשים עכשיו מלך. אבל טוב, תשמע מכולם, כי זה מה שהם חושבים שיפתור את הבעיה, אז בואו נשים עליהם מלך. ועכשיו אנחנו מביאים את כל ספר שמואל. וואו, טוב. עכשיו מביאים את כל ספר שמואל. כל ספר שמואל הוא בעצם ספר של בדיעבד. הוא ספר שאיך אני, מהמצב הזה, מגיע חזרה למצב הזה כאן. איך נרים את כל תקופת השופטים ונחזיר אותה למצב הזה כאן. וכל ספר שמואל מתחלק לשניים, יש לנו את שאול ודוד, שמואל א' ושמואל ב'. אבל ברור לכולם ששאול ודוד זה לא המלכים. הם לא המלכים שחלמנו עליהם. זה לא המלכים שהתורה דיברה עליהם, זה לא המלכים שהיו אמורים להופיע פה בסוף יהושע. זה מלכים שבסדר, נו, אולי נצליח לשקם את הבור של ספר שופטים, על ידי המלכים האלה. ברור שהמלך האידיאלי שאנחנו מכוונים אליו זה שלמה. פה. אז שאול ודוד הם פרי מלכים. אפשר לומר שכל ספר שמואל זה ספר הכנה לקראת ספר מלכים. שאם היינו זוכים, אז לא היינו נופלים לבור של שופטים ולא היינו צריכים את התיקון של ספר שמואל. ואז הם חוסכים, הם יהושע, היינו שקופצים ישר לספר מלכים. בסדר? אז כל הרקע, כל הבנה שמה שקורה בספר שמואל זה, איך משקפים את המצב שהגענו לה, ועל ידי מלכי ביניים כאלה. שאול, ואחרי זה דוד, אנחנו נדעים כל אחד מהם. אבל הם מלכים שבאים לשקם את העם, להביא אותו חזרה למצב שהאבו לפני כן, ספר מלכים. בסדר? אני רוצה לסיים הרבה זמן, זה רק היה ככה קריאת כיוון. קצת להראות את הבור הזה, את החלל הזה, בעוד כמה הקשרים.
קודם כל, אני חושב שהחלל הזה של ספר שופטים, הוא חלל, הוא פער בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו יודעים, אני אעשה סתם רמז קטן, אבל שיהושע, שמשה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. ויהושע לזקנים. זקנים למי?
נביאים.
הנביאים, איפה?
שמואל
יעני? נביאים, יש לנו... תחילת ספר שמואל אין חזון נפרץ, אפשר להגיד ששמואל נביא בערך. פה יש לנו קצת גד ודן ונתן הנביא, נביא מזה ומי הזקנים הנביאים? מה? פה זה חלל של כמה מאות שנים. תראו לי מה בלי ספר שמואל, מונה רבה את הספר שופטים. במסירות המשרד התורה של הפה. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, כבר הגענו עד לבית שני.
דבורה.
יש פה זה... וואי, דבורה נביאה, אבל מה היא בדיוק נביאה? איזו מובן היא נביאה. שום נבואה לא אומרת. ומצאנו את זה אחת. יש פה איזה חלל, זה לא שיש איזה פער בהיסטוריה של עם ישראל, חור שחור. אבל החור שחור זה מתבטא בעיקר בשלושה דברים, אני רק אגיד להם ברמיזה, אבל אני צריכים להרחיב הרבה, אני אצל את זה ככה מתחת. זה הופיע בעוד שלושה הקשרים. קודם כל, ארון השם. לא נפדיח, אני מדבר על המשכן. איפה המשכן? בונים משכן במדבר, משכן זמני, מביאים אותו בספר ראשון לשילו, בסדר? ואז מה קורה לו?
נחלף.
בתחילת ספר שופטים, לא אורך כל ספר שופטים יש לנו פה את המשכן בשילו. ואז מה?
המשכן נעלם.
הוא הופיע פה, בתור בית מקדש. מה כל הדרך כאן באמצע? לא ברור בכלל. יש לו איזו תחנה אחת בנוב, כי שמענו לך עם מלך במקרה. יש לו תחנה אחת בגבעון אולי, כי שלמה מחמיר מלכים שם אלף עולות. איפה המשכן? איפה המשכן? שהמדבר, אפילו של שילו, עם אלי הכהן הגדול, זה נראה, לא שומעים על המשכן. המשכן נעלם. עוד דבר שנעלם זה, ארון השם. בתוך המשכן יש קודש, ויש קודש הקודשים. בקודש הקודשים יש ארון. זה הלב, זה התוכן של כל המשכן. ממשה רבנו, הארון בתוך המשכן. מתחילת ספר של שמואל, מה קורה לארון? יוצא מהמשכן. הוא יוצא מהמשכן, כי לוקחים אותו למלחמה. והפלישתים לוקחים אותו בשב. ואחרי זה מחזירים אותו. הוא חוזר למשכן? הוא חוזר למשכן. למה? שתי סיבות. א', אני לא כל כך להחזור, כן, כל כך משכן. וב', פתאום מתחיל איזה מצב שהארון תקוע באיזה מחסן, בגבעת יערים. בקרית יערים. במשך עשרות, אפילו מאות שנים, עשרות שנים, הארון נבדל מהמשכן. עד שפה בסוף דוד הביא אותו לירושלים. ובסוף שלמה הביא מסיום בית מקדש. אז המשכן קצת נעלם, הארון נפרד מהמשכן. אתם יודעים מה זה משכן בלי ארון? מי אתה עובד שם בדיוק? אתה מכיר קורבן על המזבח שהוא בחצר של ההיכל, שבהיכל יש קודש קודשים, שבפנים יש כלום. מה זה משכן בלי ארון?
מה זה משכן?
יש משכן, היה. אנחנו שומעים שהיה איזה משהו שקראו לו משכן. לא בפאר של שלו, של שילו, בטח בית מקדש. אבל הלב שלו זה משכן בלי לב. כל תקופה הזאת הכל נפרד. דבר שלישי ואחרון, וזה קצת ברמז אני אעשה, זה לגבי הכהן הגדול. הכהן הגדול, פה אנחנו פוגשים את אלי, בתחילת ספר שופטים, שמואל, את אלי הכהן. אבל כבר נשמע שאלי יעזוב את הכהונה הגדולה. זה יקרה בתחילת ספר מלכים, כששלמה יחליף את אביתר מצאצאי אלי בצדוק הכהן. וכאן נותן את הכהונה לצדוק. עכשיו האמת היא שצדוק הוא בן של אלעזר. מצאצא של אלעזר בן אהרון הכהן. ואביתר ואלי מבני ואלי ואביתר מבני תמר אהרון הכהן שבן אהרון הכהן. אני אומר את זה בקיצור, מי שיתפוסס משהו בן אהרון. צדוק יהיה כהן גדול לעולם. כל בית ראשון, גם כל בית שני, ויחזקאל מנבא גם לבית שלישי. הכהונה הגדולה ממשה הייתה אצל משפחת אלעזר. כי אהרון העביר את זה לאלעזר, העביר את זה לפנחס, ומי הכהנים הגדולים. כלומר, לאורך כל הדרך כאן, הכהונה הגדולה במשפצל בית אלעזר, וגם תחזור לבית אלעזר. אבל באיזו תקופת ביניים, שזה בדיוק התקופה שלנו, משום מה הכהונה הגדולה עוברת לבית תמר. זה פרק זמן ביניים לא ברור. שלושת המרכיבים האלה, המשכן, הארון והכהונה הגדולה, אתה מרגיש שזה חלק מהבור, משהו פה לא עובד. יש דבר לכל אחד מהם, אחר נקרא את זה, צריך ללמוד את זה, צריך לשאול. אני רוצה להראות למה התקופה אותי, כאילו, תחתכו אותה, תצילו את ישראל המלכים הרבה יותר טוב. אבל לצערנו, נפלנו לשופטים. הסכת שמואל לשקם. וכל ספר שמואל, ספר שיקום.
יש לנו דקה אחת, אני רוצה לכם משהו יפה. יש לנו דקה, יש לנו דקה. אני חושב שלאום מה שאנחנו עכשיו אפשר להבין פסוק אחד בספר בן צירה. בסדר, מוכנים ללמוד את ספר בן צירה? ספר בן צירה, אחד מהספרים החיצוניים של בית ראשון, בית שני. חז"ל מאוד מעריכים אותו, משווים את זה ממש לכתובים, אבל לא נכנס לכתובים. יש לו פרק חשוב מאוד בסוף הספר, שנקרא שבח אבות עולם. שעובר ממש כל ההיסטוריה של עם ישראל, זה ספר מבית ראשון, מבית שני, תחילת בית שני. אתם מבינים? זה קדם למשנה ב-300 שנה. אחד מהספרים הוותיקים, חז"ל מצטטים את זה בגמרא בכמה מקומות, את ספר בן צירה. ספר מוסר נפלא, דומה מאוד לספר משלי, ברעיון שלו. בסוף הספר יש לו שבח אבות עולם, שעובר מה שעובר מאברהם ועד אליו, ועד הכהנים הגדולים של תחילת בית שני, ונותן שבח לכל אחד מהם. יש פסוק אחד שכל הפרשנים התקשרו בו, ואני חושב שאנחנו יכולים לפרש אותו עכשיו ביחד, אם זה מעניין אתכם. לא חייבים, זה לא באמת חשוב. הוא מדבר, עובר ככה היסטורית, מה שאחד אחרי השני, מגיע לאהרון, הוא מדבר לפנחס בן אלעזר, ואז הוא כותב ככה. בן צירה, פרק ממהי, פסוק כ"ד. בסדר, זה פחק לפרקים ופסוקים. פנחס בקנאו לאלוה הכל, ויעמוד בפרץ עמו, אשר נדבו ליבו ויכפר על בני ישראל, בזכות שפנחס קינא להשם. לכן גם לא הקים חוק, ברית שלום לכלכל מקדש. כלומר, מה ברית השלום שמקבל פנחס? להיות כהן, כהן. וכל הפרשנים מסבירים שהוא, רגע, אבל הוא בן של אהרון, מה הבעיה, למה שהוא יהיה כהן? לא, הוא לא התמנה וזה. אבל הפשט הוא, מה ברית העולם שהוא קיבל, ברית שלום שהוא קיבל? להיות כהן גדול. שתמיד בני פנחס, בן אלעזר, יהיו כהנים גדולים. אשר תהיה לו זרעו כהונה גדולה גדולה. ויש פסוק מוזר מאוד בבן צירה, נראה תלוש ממקומו. וגם בריתו עם דוד, בן ישי למטה יהודה. נחלת אש לפני כבודו, נחלת אהרון לכל זרעו, ואתה ברכו נא את השם. וגם הוא קרא ברית עם דוד. מה קשור דוד? מביא עכשיו פנחס. דוד הביא אחר כך. כי בהמשך הוא ביהושע. גיבור בן חיל, יהושע בן נון, משרת משה בנבואה, ואחרי זה יעבור לכלב בן יפונה, ואחרי זה הוא יגיע לשופטים, ואחרי זה הוא ידבר על שמואל, הוא עובר על כל ההיסטוריה. ודוד יבוא בסוף אחר כך. מה אתה מזכיר עכשיו את דוד? אתה עכשיו במדבר עדיין, עם פנחס בן אלעזר. כל הפרשנים מתלבטים. מה תקוע פה דוד? בעץ בן צירה. קושיה. נכון? אז אומרים, טוב, הוא מזכיר את זה במקרה, בדרך אגב, לא התכוון בדיוק, אולי זה טעות. אני חושב שברור שמה הכוונה. כן, מה הכוונה? וגם בריתו עם דוד. לא בריתו של השם עם דוד. כלומר, השם בחר בפנחס, וגם בריתו עם דוד. לא בריתו עם דוד, בריתו של השם עם דוד. לא בריתו של מי? של פנחס עם דוד. פנחס נבחר לכהונת עולם, אשר תהיה לו לזרוק כהונה גדולה עד עולם, וגם בריתו עם דוד. זכה פנחס להיות הכהן שישרת את דוד. הברית של הכהונה והמלכות ביחד. זה הברית עולם שקיבל פנחס. זה לא יקרה בספר שופטים ושמואל, שם זה בני איתמר. אבל כשנחזור סוף סוף לספר מלכים, אז נחזיר את הכהונה הגדולה למשפחת אלעזר, משפחת פנחס בן אלעזר, ונכרות ברית עולם עם בית דוד. ואז הכהונה והמלכות התחברו ביחד. אז אנחנו גם שפירשנו פסוק בספר בן צירה. טוב, כל זה הרקע, אז אני מסכם במשפט אחד, ספר שמואל, ספר השיקום המלכותי, כלומר, שיקום על ידי שני מלכים, שאול ודוד, של ספר שופטים, כדי להביא את זה למצב הנורמלי שהיה אמור להיות לפני כן, לספר מלכים. אז תהליך שיקום ארוך, איך הוא קורה, ולמה צריך שני מלכים שיעשו את זה, ומה ההבדל ביניהם, כל זאת ועוד נרחיב בפעמים הבאות. חזקים.
אורי.